במלכים, פרק כ"ה. ויהי בשנת התשיעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר, מלך בבל, ובכל חילו על ירושלים, ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב. ותבוא העיר במצור וכולי. וכן ביחזקאל בפרק כ"ד, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. בעצם היום הזה, יש כאן איזו הדגשה, יש כאן עיצומו של יום, בעצם היום הזה, עשרה בטבת. הבית יוסף, בסימן תו קופנון, מביא את דברי אבודרהם, שהוא כתב בלכות תענית, שעשרה בטבת, אם הוא יוצא בשבת, צריכים לצום גם בשבת. הוא לא נדחה. משונה משאר תעניות. שאם חל בשבת, לא היו יכולים לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בו בעצם היום הזה, כמו ביום הכיפורים. מביא את זה הבית יוסף, והבית יוסף אומר, ולא ידעתי מניין לו זה. בגרח המתוקתק, רב חיים מבריסק, הוא אומר שיש תענית שגם כן היא לא נדחית מפני השבת. זו תענית חלום. כי אם אדם חלם חלום והחלום הזה מדיג אותו, אז מותר לו להתענות בשבת. הוא לא צריך, לא דוחים את התענית הזאת ליום אחר, כי התענית ביום שאדם חלם, אז היא פועלת. זה שייך לאותו היום. אם הוא יתענה ביום אחר, זה לא יפעל, לא יתקן את לסלק את הדאגה, את החשש. וכיוון שאסור להתענות בשבת, אז באמת מי שמתענה בשבת, תענית חלום, הוא צריך אחר כך להתענות תענית לתעניתו על זה שהוא פגע בקדושת השבת ובעינוי השבת, הוא צריך להתענות תענית לתעניתו. אבל מותר לו להתענות בשבת, אחר כך להתענות תענית נוספת לתענית על זה שהוא התענה בשבת. זאת אומרת שיש דברים שאינם נדחים כי הם שייכים לעיצומו של יום. וביום הזה, בעשרה בטבת, הפסוק אומר, זה מה שעכשיו קראנו ביחזקאל, בעצם היום הזה, פעמיים נכתב הביטוי הזה, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה. כלומר, זה שייך למהות של היום. היום הזה קרה מה שקרה. האור שמח, בהלכות תענית, הוא עומד על דברי הגמרא בעירובין שאומרת שבר בי רב שיושב בתענית בערב שבת, מה דין? האם הוא צריך להשלים את תעניתו או לא צריך להשלים? כיוון שלא נכון להיכנס לשבת בתענית, אז האם הוא יכול כבר לסיים את התענית טרם נכנסה השבת, או שצריך להשלים את כל היום? שואל האור שמח, למה השאלה הזאת נשאלה על בר בי רב ולא נשאלה על תענית ציבור? נשאלה על אדם פרטי יחיד שהוא מתענה ובערב שבת, האם הוא צריך להשלים או לא צריך להשלים. אומר האור שמח שאין אף תענית ציבור שלא נדחית מפני השבת. חוץ ממה שאומר אבודרהם על עשרה בטבת, ועשרה בטבת לא יוצא אף פעם בשבת, אבל יוצא בערב שבת. ועשרה בטבת צריך בוודאי להשלים על פי דברי הבודרעם. לכן הגמרא שואלת כאילו זה חיזוק לדברי הבודרעם. הגמרא לא שואלת על תענית ציבור, שיכולה לשאול את זה על עשרה בטבת, האם צריך להשלים או לא צריך להשלים, כי זה פשוט שלא צריך להשלים, שצריך להשלים בעשרה בטבת. כי זה נכתב בעצם היום הזה, כי אפילו אם זה היה חל בשבת היה צריך להתענות. אז לכן השאלה נשאלה רק על בר בי רב, שהוא מתענה בערב שבת. על כל פנים, כלומר, אנחנו רואים שהיום הזה יש בו איזה ייחודיות. ואם נתבונן ונשאל את עצמנו מה היום הזה יותר משאר התניות שיראו, שבהם ממש החורבן היה בפועל, י"ז בתמוז שנפרצה האיים ונחרבה, ותשעה באב שחורבן הבית. יכול להיות שיש מקום לומר שהכל התחיל ביום הזה, ההתחלה. ההתחלה של כל המהלך. היתר זה כבר היה תהליך שמתגלגל והסוף עומד להיות. אבל ההתחלה, השורש של כל מה שמתפתח, זה התחיל בעשרה בטבת. לכן יש כאן עניין של עיצומו של יום, שדווקא ביום הזה שזה צום שייך לעיצומו של יום. אנחנו מתענים אם כן על חורבן בית המקדש, על הגלות הגדולה שהתחילה ביום הזה. וכשאנחנו מתבונים לעומק, אנחנו צריכים להסתכל מה באמת הדבר היותר עמוק, אולי היותר מרחיב של חורבן בית המקדש. ופה אני רוצה לעמוד על דברי הרב. הרב בספר אורות, בפרק האחרון מפרקי המלחמה, הרב מתאר לפנינו את הצער הגדול של החורבן. ואומר הרב, תוכן של הפרק מתחיל באופן כזה, שכשעם ישראל היה במצב הגבוה, במצב המרומם, בשיא של הרוממות של הקדושה, לא היה יכול להיות מגע של אמונה זרה, של משהו שיתחבר, שיקח מאיתנו ויקח את זה למקומות אחרים, למקומות טמאים. היינו בגבעים כאלה שהפער היה כל כך גדול שלא היה אפשרות כזאת. אבל מירידת העולם, אומר הרב, והשפלת הנשמה הישראלית, נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו, ועלה לרקיע לשחקים, ובעולם הזה לא יופיע, בעולם החיים לא יופיע, כי אם נוגהי הזרורית של הייחוד התחתון. כלומר, ירדנו מבחינת ההשגה, מבחינת התפיסה של עומק האמונה, עומק ההכרה האמונית הגדולה, המופשטת, המרוממת. נפלנו. ואז אחרים כבר יכולים לקחת מזה. ויד זורים נוגעת בו. וכנסת ישראל תחיל, תזעק בחבליה, אוי נא לי כי עייפה נפשי, רזי תורה לחיצונים נמסרו. כלומר, לא רק אנחנו בגלות. התורה, ההופעה האלוקית, האמונה, רזי תורה לחיצונים נמסרו. התורה נשרפת, גביליה נשרפים, ואותיות פורחות, ולבני ציון העיקרים אפר תחת פירוסם. אומר הרב, קמים נבוני לחש בחצות לילה, נבוני לבב בחצות לילה, וידיהם על חלציהם כיולדה, על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבכים. ועכשיו הרב מחדד את הדברים. ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקומו ובתולדותיו. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נערי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנידודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרישה והזומה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה מהד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקום תנוגיה. כלומר, יש מדרגות בצער. יש נחלי דמים שנשפחים, זה איום ונורא. צרות, מחשקים, זה איסורים נוראים, זה מחריב מאוד, זה מצער מאוד. אבל כל זה, אומר הרב, זה תולדה קלושה מאותו הצער העליון, מהד הקול של אותו צער העליון, צער שמיים. כבוד שמיים ירד, כבוד התורה, כבוד אור השם, כבודה של השכינה. ועל זה צריך להצטער, ועל זה הכאב הגדול, ועל זה יש לבקש. וכאן מסיים כמובן הרב, תשובת ישראל ורוממות הצילות הרוח הרציני היא קשורה, והם קוראים לתשובה, ואנו ליה ואיננו ליה. האור החיים אומר, כאן דיברנו עד עכשיו על צרת השכינה, האור החיים מוסיף בפרשת בחוקותיי על הפסוק וגאלה נפשי אתכם. הכוונה היא שלא יתנבאו עוד בישראל נביאים, כי לא יופיע שכינתו המתייחס לה בחינת נפש בהם, גאלה נפשי, נפש אלוקית, גאלה נפשי אתכם. אז הוא אומר על זה האור החיים, על זה שקדוש ברוך הוא יסלק את הנבואה מישראל ולא יופיע שכינתו. וכללה זו אין כללה למעלה ממנו. וכבר אחר כמה כללות הלמדת שהיא גדולה ממה שלפניה, והיא נתקיימה בזמן הזה, ולה כלו עינינו. החיסרון הזה שאין נבואה בישראל, לכאורה זה נראה נבואה, דרגה יפה מאוד, אפשר לחיות בלעדיה, כמובן צריכים לשאוף ליותר ויותר, ותמיד בשאיפה מאוד מאוד נישאה, איזו מתנה נפלאה. אבל האור החיים אומר, זה לא איזו תוספת, בלעדיה אנחנו, זה לא מה שאנחנו, זה כללה. זאת אומרת, זה לא איזה הפסד של איזה זכות גדולה, איזה מתנה גדולה, איזה רוממות גדולה שמאוד מאוד רוצים להגיע אליה, מאוד רוצים להשיג אותה, אבל בלעדיה גם אפשר לחיות. לא, זה כללה. ואין כללה למעלה ממנה. ולה כלו עינינו, ודבה מאוד נפשנו. אוי נא לנו, אומר האור החיים, אוי נא לנו שאין לנו נבואה. אין לנו החיבור הטבעי הבריא הזה שהיינו מחוברים לריבונו של עולם, שאור השם היה מאיר עלינו ואור הנבואה. הרב גם במוסר הקודש אומר אותו דבר. הרב במוסר הקודש בעמוד שנ"ה אומר, באמת חיסרון רוח הקודש בישראל הוא לא רק חיסרון שלימות. הוא מדבר על רוח הקודש, כי אם מום הוא מחלה, ובארץ ישראל היא מחלה מכאבת שהיא מוכרחת לרפא, כי אני השם רופאך. כלומר, האור החיים ואחרי זה דברי הרב מרימים אותנו לאיזו התבוננות. אנחנו צריכים להכיר מה המגמה הגדולה של עם ישראל, וכשהוא חסר את המגמה הגדולה הזאת, הוא לא מה שהוא, הוא כאילו במצב שפל ואיום ונורא. לא חסר לו איזו תוספת, אלא זה הוא, להיות אלוקי, להיות נבואי, להיות מרומם. זה, פה יש צער השכינה, צער וצערם של ישראל שאינם קשורים עם מורה של השכינה בצורה יותר גבוהה ויותר עליונה. את זה אנחנו מדגישים בימים האלה, ביום הזה. יום התענית שאנחנו מתענים לזכר ומתוך מגמה לתקן את מה שקולקל ולהגיע למעלות יותר למעלה המכונה שלנו, למעלה הטבעית שלנו. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו היום בשעה זאת, עשרה בטבת, חושבים מה אנחנו יכולים לעשות יותר ממה שאנחנו עושים כדי באמת לשנות את המצב, כדי להחזיר את המצב לקדמותו, להיות שותפים בעלת ברוממות ישראל, להגיע בחזרה לבריאות הרוחנית, האלוקית, האמונית, וכמובן המעשית בפועל, קיבוץ הגלויות ויישוב ארץ ישראל, בניין בית המקדש ומלכות בית דוד. ראשית כל אנחנו צריכים לחוב את זה, להרגיש את החיסרון, את הקושי, להתפלל על זה. וכשיש שאיפות מאוד מאוד גדולות, אז גם הכוחות מתגדלים ועולים. ופה אני רוצה להביא דברים של הרב. באיגרת שין א', באיגרות ראייה, פונה אדם אל הרב, ומבקש ממנו הדרכה, מכתבו היקר הגיעני, ואשר ישאל בעצתי על דבר חיזוק של חיי הנפש לעבודת השם בשמחה ובגבורה. הצעה אישית, איך אני מתקדם. אז הרב אומר, קשה מאוד לברר בדברים קצרים, גם יסוד אחד מאדני עבודה התורה, וכל עיקרי זירוזי לדידי ולחיבתי. הוא רק לקבוע זמנים הגונים על חלק התורה הרוחני, בעיקר ללמוד אמונה, להרבות בלימוד האמונה, בכל מקצועותיו, שלא יהיה מונח בקרן זווית ונתון רק לקריאה הראית. וממילא יזרח אור הנשמה. אז להרבות אור אמונה, להרבות החלק הרוחני של התורה. ובכל זאת הוא אומר, לא אמנע טוב להציב כלל גדול אחד. אף על פי שגם הוא לא יובן בכל עומקו, כי אם על ידי שינון ולימוד מרובה. מכל מקום יהיה בזה בית יד לחפץ ובחשק אהבת השם יתברך ואור תורתו הקדושה. ואז הוא נותן משל. הוא אומר זה פשוט, שגם אדם שירוד שבאנשים, האיש הכי פשוט, ירוד שבאנשים, אם יציעו לפניו שהוא יכול בכל עת לעשות חסד עם כל העולם כולו בבת אחת. פעולה, לעשות פעולה שהיא תטיב עם כל העולם. הכולל בתוכו כל כך חוויות עד אין תכלית. כלומר, יגידו לו, יש פעולה סודית, אנחנו, שאם אתה תעשה את הפעולה הזאת, היא פעולה שהיא תורמת, ממש עושה טוב לכולם. לא לאחד. לא לרבים, ממש לכולם, כולם, כולם. אז כמובן שאם אדם יאמין בזה, יהיה משוכנע שהפעולה הזאת היא כזאת, היא באמת תורמת, להרים את הכפתור, להדליק את החשמל בכל ירושלים, בכל מקום שחסר עכשיו חימום, בבת אחת אתה, תהיה אתה עושה את הפעולה הזאת, עכשיו אתה שולח זרמים ו... לכל המקומות האלה. זרמים של אור, של חום. מי לא ישמח לעשות את זה? וגם להתאמץ אפילו כדי כדי להוציא את הדבר הזה מן הכוח אל הפועל. הוא אומר, כל הצלות ורפיון אינו בא כי אם מחוסר אמונה בגודל הטוב שעושים ממש עם כל היקום ועסק התורה, המצוות, העבודה וסריכות המידות. כלומר, הרב כאן מלמד אותו כלל, אנחנו צריכים לדעת להעריך את המעשים שאנחנו עושים. לדעת את הערך הגדול של לימוד התורה. לדעת את הערך הגדול של קיום המצוות. אנחנו לומדים תורה. אנחנו מקיימים מצוות. אבל אנחנו לא ניגשים אליהם באותו היחס כמו שראוי לגשת לתורה. וזה בידינו. להבין שלימוד התורה וקיום המצוות ותיקון המידות זה פועל על כל העולם כולו של האדם. כשאדם מתקן את מידותיו, כשאדם לומד תורה, אז הוא מאיר כאן אור אלוקי, אור אלוקי שמעל העולם, אור בלתי מוגבל, וממילא מה שבלתי מוגבל מתפשט בכל המקומות, בלי גבול. קיום של מצווה זה הופעת אור השם, כנר מצווה בתורה עוד. תורה עוד יותר. כל מעשה טוב, כל הנהגה נכונה, היא פועלת על כל המציאות כולה. וזה הוא אומר, אשר עבור זה יאיר השם את עינינו בדברי קדושי עליון, בעלי קבלת האמת, אשר הרחיבו המשכיות להודיע את גודל יקרת העבודה ואיך מעלים על ידה את כללות ההוויה וכל פרטיה. צריך לעבוד על זה, אומר הרב, כדי להקל את ההסתכלות הזאת, להבין שבאמת המעשים האלה, מעשי המצוות, לימוד התורה, הוא כל כך עצום וכל כך חשוב וכל כך פועל על העולם. זה כמובן שייך ללימוד הפנימי של התורה. זה שייך ללימוד הרוחני, האמוני של התורה, שכשאדם מתבונן ומרחיב את הסתכלותו בלימוד האמונה ולימוד הצד הרוחני של התורה, אז הוא מכיר יותר ויותר את עניינה, את ערכה של התורה, את ערכם של המצוות, את משמעותם, את השפעתם על כל המציאות כולה. זה בעצם התוכן של הפרק הזה שאני חושב, של האיגרת הזאת, שאני חושב שצריך ללמוד אותה, לשנן אותה ולהפנים אותה, והיא משנה אחר כך את כל עבודת השם שלנו. זו התרומה הבסיסית שאנחנו יכולים לתרום, לפעול, לשנות, להעצים את כוח עבודת השם שלנו למדרגה אחרת לגמרי. מתוך שאיפה באמת גדולה מאוד מאוד להגדיל את השאיפה, אנחנו שואפים לתקון עולם במלכות שדי, שואפים להופעת אור הנבואה. אז מתאימים את עצמנו לתארה כזאת, לקדושה כזאת, שנהיה ראויים, שהעולם יהיה ראוי, שנהיה צינורות שמסייעים להופעת אור השם הגדול בעולם כולו. אני רוצה לסיים בדברים האלה. בספר שערי תשובה כתוב, אסור לירא בעת צרה. זה בשער ג' למד א' למד ב'. יש איסור, אסור לפחד. אני אומר את זה כלפי המצב שאנחנו נמצאים היום. שר החוץ האמריקאי מסתובב פה ורוצה לפגוע בשלמות אחיזתנו בארץ ישראל. אנחנו מתמודדים על שמירת ארץ ישראל בידינו. אנחנו נמצאים בהתמודדות גדולה מאוד על הזהות היהודית, על האופי של מדינת ישראל, זה בתוכנו, בינינו, בין עצמנו, על שמירת קיומם של הישיבות בצורה יותר נכונה ויותר מושלמת. ומצד שני, הגויים מסביבתנו רוצים להשמידנו, דבר שלא קיים כלפי אף אומה אחרת בעולם. רק אנחנו, יש כאן גויים אומות גדולות, עם יכולות כלכליות גדולות, עם אפשרויות גדולות, שיש להם מטרה להשמיד את עם ישראל. זה מפחיד. כל ההתמודדויות האלה, איך אנחנו נעמוד בהן? ועל זה באה התורה ואומרת לנו, אסור לפחד. לא מהגויים, ולא מהיצר הרע, ולא מהרוחות הרעות הפנימיות, לא לפחד. אם מפחדים, עוברים באיסור, זה חוסר אמונה. ריבונו שלם נמצא בעולם, ריבונו שלם בחר בנו מכל העמים, ריבונו שלם מטפל בנו, לא לפחד. לא תירא מהם, כי תאמר רבים הגויים, איכר אוכל לירושם. הם רבים יותר ממני, בכמות, באיכות, בנשק, בכל המובנים. אל תירא מהם. התורה אוסרת, כי תצא למלחמה, לא תירא. וההוראה הזאת היא כמובן, היא לא רק הוראה מלחמה פיזית. המלחמות בין כל וכל הולכות ומשתנות, עוד מעט זה מלחמת, מלחמות מחשבים. זה לא מלחמה, לא. לא עירה, לא לפחד מהגויים. לא לפחד מכל הקשיים שעומדים בדרכנו להופיע את אור השם בעולם. כי ריבונו של עולם איתנו. אז ההסתכלות צריכה להיות הסתכלות בריאה. צריך להיזהר, צריך לעשות מה שצריך כדי להדוף את כל הרעות הרוחניות או הגשמיות. כמובן שלא רק צריך לא לפחד, צריך לעשות, אבל צריך להיות בביטחון עצמי גדול מאוד שאנחנו ריבונו של עולם איתנו. והוא מקרב אותנו ואנחנו הולכים וצועדים בצעדי הגאולה. הצער הגדול שאנחנו מצרים היום הוא אחרת ממה שהצטערנו במשך כל הדורות. הוא יותר חזק באופן ממשי, כי אנחנו כל כך קרובים אל המטרה, ועדיין לא משיגים אותה. וקודם זה היה קצת חלומי, כל השאיפה הזאת לארץ ישראל ולבית המקדש וכולי. זה היה מרחוק מאוד מאוד, זה היה עוד יותר קשה כמובן, כי לא היה לנו שום דבר מצד אחד. ומצד שני, סוג אחר של צער, של כאב. צריכים אנחנו להסתכל בגבורה על התפקיד שלנו, בביטחון בריבונו של עולם, שהוא קדוש ברוך הוא עומד איתנו, לא לפחד משום דמיונות של סכנות, להיות בטוחים שהקדוש ברוך הוא איתנו, וכל מה שהוא עושה הכל לטובה, לפעמים נראית ולפעמים לא נראית. נעצים את הכוחות שלנו, נלמד יותר בתוך הכרת הגודל, כמו שהרב אומר, של לימוד התורה והמצוות. יותר נעמיק את הצמאון שלנו לשלימות ההופעה של הנבואה, של רוח הקודש, של שלימות הופעתם של ישראל. לא באופן אישי, לא בצד החיצוני של הדבר, אלא בצד העמוק, הגדול של האומה הישראלית, שצריכה להופיע בכל אורותיה ולהיות באמת אור גדול לגויים. ואנחנו מאוד מאוד מתקרבים לזה. צריכים אנחנו לצאת מהיום הזה מדרגה חדשה. שהיום הזה יזיז אצלנו משהו בנפש, ושנהיה יותר טובים ממה שהיינו עד עכשיו, ושהיינו טובים. אבל שנהיה עוד יותר טובים. ונתרום עוד יותר לקראת המגמה הגדולה של גאולה שלמה שנזכה לה בקרוב, מבניין בית המקדש.